לפני שבועיים התחלנו ללמוד תורה בליקוטי מוהר"ן, שכשרבי נחמן אומר שם יסוד גדול בכל העבודה ובכל המציאות שלנו, ובתחילת התורה אומר רבי נחמן שעיקר העבודה והתכלית של האדם היהודי זה לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה. ואז שואל רבי נתן על התורה הזאת, שואל רבי נתן שאלה. והוא אומר, הרי את התורה הזאת רבי נחמן אמר לתלמידים שלו, שהיו תלמידי חכמים, היו צדיקים, שהיו בוודאי שומרים שבת ומניחים תפילין ולומדים תורה. אז מה העניין להגיד לאנשים שממילא נמצאים בתוך התורה, בתוך האמונה, מה העניין להגיד להם שהעיקר זה לחזק ולחפש את עצמם באמונה, שממילא הם נמצאים כבר במהלך הזה, ממילא הם כבר נמצאים במציאות הזאת. מסביר רבי נתן ואומר שעיקר הכוונה, מה שרבי נחמן אמר שאדם צריך לחזק את עצמו באמונה, עיקר הכוונה היא לעבודה הפנימית של האמונה. כי באמונה יש שתי מדרגות בכלליות. יש מדרגה חיצונית ויש מדרגה פנימית. המדרגה החיצונית זה שאדם יודע שיש את הקדוש ברוך הוא, והוא משתדל כל אחד לפי היכולת שלו ללכת בדרכי השם. ללכת בדרכים שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בתורה ועל ידי הצדיקים. אבל מה שרבי נחמן אמר זה לא זה. הוא אמר משהו אחר. הוא דיבר על העבודה הפנימית של האמונה. ומהי העבודה הפנימית של האמונה? העבודה הפנימית של האמונה זה שיש הערה של אמונה בתוך הלב של האדם היהודי. וההערה הזאת, בתוך הלב של האדם היהודי, יש בה שתי בחינות כלליות. כשאנחנו מדברים על אור האמונה שמאיר בתוך הלב של האדם היהודי, יש לזה שתי בחינות כלליות. בחינה אחת זה נקרא אהבה, והבחינה השנייה זה נקרא יראה. כשאנחנו רוצים לבדוק את עצמנו, לבחון עד כמה באמת אנחנו קשורים ואוחזים עם האמונה האמיתית, אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו עד כמה יש מאיר לנו בלב אהבת השם, או יותר, ליתר דיוק, זה נקרא אהבה שבקדושה, שעוד מעט נסביר מה הכוונה, מה זה אהבה שבקדושה, והדבר השני זה יראה שבקדושה. ומהבחינה הזאת יש הרבה עבודה לכל אדם לראות ולחפש את עצמו איפה הוא נמצא באמת בבחינה הזאת. אהבה שבקדושה זה נקרא אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. זה נקרא שלוש אהבות שבקדושה. ויראה שבקדושה זה יראת שמיים, זה יראה מפני השם ויראת תלמידי חכמים וצדיקים. אז זה נקרא אהבה שבקדושה ויראה שבקדושה. ובבחינה הזאת, בבחינה של מדרגת הלב, אז יש לכל אחד מאיתנו עוד הרבה הרבה עבודה. ותמיד, בחסידות תמיד אומרים שללמוד את יסודות האמונה, זה יכול לקחת קורס של שלוש שיעורים, כל אחת שעה, שלוש שעות, אנחנו נלמד את כל יסודות האמונה. להשיב את האמונה אל הלב, זה צריך אחר כך 70 או 80 שנה לעבוד על זה. כי זה עיקר העבודה זה מה שאנחנו עובדים ומאירים את זה בתוך הלב שלנו. את הבחינה של אהבת השם ובחינה של יראת השם. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד כללית, ולמעשה, אומר רבי נתן, כל מציאות, העם ישראל בכלליות, וכל המציאות של כל אחד מאיתנו באופן פרטי, וכל מה שאנחנו עוברים בחיים, זה הכל סיבוב אחד. זה כמה דרכים שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, כדי שהעיקר זה שנגיע בעצם לאמונה שבלב. כי כל מצוותיך אמונה. וכמו שהגמרא אומרת, הוא בא חבקוק ועמידה על אחד, צדיק באמונתו יחיה. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא עיקר מה שהוא רוצה מאיתנו, הקדוש ברוך הוא מה שהוא רוצה מאיתנו, שאנחנו נזכה להגיע למצב שהאמונה מאירה לנו בלב. לא נשאר לנו אמונה שכלית, אמונה חיצונית. וכתוב בספר קהלת, יש פסוק, ואת העולם נתן בליבם. מה זה ואת העולם נתן בליבם? כל ענייני העולם מתנהגים למעשה לפי המצב של הלב של האדם היהודי. שהלב של האדם היהודי הוא מרגיש אהבה לשם ולתורה ולעם ישראל, או שהוא מרגיש עירה, אז צריך לדעת שבאותו רגע בעצם הוא מנהיג את כל העולם. האדם היהודי בעצם מנהיג את כל העולם. העולם הזה זה תחפושת, זה כמו הצגה, זה תיאטרון כזה. התיאטרון הוא שנראה שיש כוחות ויש אנשים שמשפיעים ויש גורמים שהם מאוד מאוד גדולים כביכול ומשפיעים על כל ענייני העולם, ובאמת, באמת כל זה, זה נקרא, חז"ל קוראים לזה אלמא דשיקרא, כי באמת מה מנהיג את העולם, מה הכוח שמניע את כל העולם, ואת העולם נתן בליבם. הלב של האדם היהודי מניע את כל העולם. אדם עכשיו עומד באיזושהי תפילה, הוא מדבר דיבורים מעומק הלב, הדיבורים האלה הם מזיזים את כל ענייני העולם. אז פתאום אובמה עכשיו מקבל מחשבות איך למה לעשות, ונתניהו וכל התיאטרון שיש עכשיו בכנסת וכן הלאה, אז כל התיאטרון הזה הוא בעצם מונע. הוא מונע על ידי הלב של האדם היהודי. וזה לכן חז"ל קוראים לעולם הזה אלמא דשיקרא. כשאדם מגיע לעולם האמת, אז הוא רואה שבכלל כל ענייני העולם זה בכלל עניין אחר לגמרי. כביכול, הקדוש ברוך הוא באמת עושה את הכל. אבל כביכול הקדוש ברוך הוא גם לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כביכול הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. מה הכוונה? הוא עושה את הכל על פי מה שאנחנו אומרים לו לעשות. אם אנחנו אומרים לו לעשות דברים טובים, פירוש הדבר שאנחנו מתפללים, שיהיה רחמים, שיהיה חסדים, שהגאולה תבוא בחסד ולא בדינים קשים, אז הקדוש ברוך הוא כביכול חייב להתנהג ככה. וכשאנחנו חלילה לא פונים אליו, ברגע שאנחנו לא פונים אליו, הוא עושה מה שהוא רוצה. אם אנחנו לא פונים אליו, אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ואז הוא מנהיג את העולם בדין. לכן, ואת העולם נתן בליבם, שכל ענייני העולם זה לסובב. הרמח"ל כותב, באחד מהספרים שלו, הוא כותב כך, הוא אומר, וכל סיבוב העולם, כל ענייני העולם, מבריאת העולם ועד הגאולה, זה הכל כדי לתת לכל אדם יהודי את הדרך ואת הסיבות להגיע לתיקון הלב. ותיקון הלב, הכוונה היא להרגיש אהבה בלב ויראה בלב. זה כל ענייני העולם, זה הפנימיות, זה הכוח הפנימי שמנהיג את כל העולם. כך אומר הרמח"ל. אז כל, היסוד הזה, מסביר רבי נתן, בגלל שזה יסוד כזה כללי, אנחנו יכולים למצוא את זה בכל המציאויות ובכל ההיסטוריה של עם ישראל, הן בכלליות והן באופן פרטי אצל כל אחד ואחד מאיתנו. ואנחנו נקשר את זה היום, את כל הנקודה הזאת, את כל הנושא הזה, נקשר את זה לעניין, לחז"ל אומרים דבר ביתו מה טוב, עכשיו אנחנו בעזרת השם עומדים לפני חודש אדר, יום ראשון ושני זה ראש חודש אדר, ומיד אחרי זה, שבועיים אחרי זה, זה פורים. נקשר את כל זה קצת לעניין של פורים. העניין של פורים, הרבה פעמים, כשלא מתעמקים בעניין של לימוד של חג הפורים, מה זה בעצם חג הפורים? אז אנחנו חושבים שחג הפורים זה חג שמח לילדים. הילדים מתחפשים, הילדים שמחים, עליזים, אנשים קצת משתכרים. אבל באמת, אומרים, מגלים לנו חז"ל, שחג פורים יותר גבוה מכל החגים שיש בידינו. זה יותר גבוה מראש השנה, מיום הכיפורים, מסוכות, מפסח. ומאיפה אנחנו יודעים את זה? חז"ל אומרים, עתידים כל החגים להתבטל, שלאחרי הגאולה, באלף השביעית, שתהיה הנהגה אחרת, עתידים כל המועדים להתבטל, וחג פורים לא יתבטל. ויש דעה, ויש אומרים גם חנוכה. על חנוכה זה מחלוקת. אבל על פורים זה לכולם, לכל הדעות שפורים לא יתבטל. אז אנחנו צריכים להבין מה כל כך מיוחד בחג פורים שהוא כל כך גבוה שגם בזמן שתהיה גאולה ויאיר אור חדש בעולם וכל העולם משתנה ואף על פי כן עדיין יהיה לנו את חג פורים. פירוש הדבר שחג פורים יש לו את הכוח להאיר גם בזמן, בתקופה שנקראת ימות המשיח. אז היום אנחנו קצת נתחיל להתבונן בכל הנושא של חג פורים, זה נושא רחב מאוד ועמוק מאוד, נתחיל קצת לגעת בו, בעניין של חג פורים, בקשר למה שדיברנו קודם, בתורה שרבנו אומר, שעיקר תיקון האמונה זה תיקון הלב, ותיקון הלב זה אהבה ויראה. נתחיל, נקשר את זה לנקודה הזאת. הדבר הראשון, כדי להבין את עניין חג פורים, אנחנו צריכים לדעת שחג פורים, למעשה, זה בעקבות מאורע היסטורי אמיתי, שהיה בתולדות עם ישראל, והמאורע הזה, למעשה, הוא גרם את כל המציאות של חג פורים. מתי זה היה ואיך זה קרה, כל העניין הזה? נגיד בהתחלה בכלליות. לפני בערך 2,500 שנה, נחרב בית המקדש הראשון על ידי נבוכדנצר. זה היה בסוף תקופת, סוף תקופת המלכים, נחרב בית המקדש, השנה המדויקת שנחרב בית המקדש, עכשיו אנחנו נמצאים ב-5773 מבריאת העולם, וזה קרה ב-3338. והוא שהדבר שזה, אם אנחנו עושים חשבון מדויק, זה 2425 שנה. 2435 שנה בדיוק נחרב בית המקדש הראשון, על ידי נבוכדנצר. וכשנחרב בית המקדש, היה נבואה, ירמיהו הנביא קיבל נבואה עוד לפני החורבן, והוא ניבא את החורבן, וגם הוא ניבא והוא אמר שהחורבן יהיה בסך הכל 70 שנה. החורבן של בית המקדש השני, שעדיין אנחנו נמצאים בתוכו, אנחנו עדיין לא, אין לנו נבואה כמה זמן זה יהיה. על בית המקדש הראשון זה היה מצב שונה. ירמיהו הנביא קיבל נבואה, והנבואה אמרה שאחרי 70 שנה עם ישראל יחזרו לארץ ישראל ויבנו את בית המקדש. כאשר נבוכדנצר החריב את בית המקדש, הוא הגלה את רוב עם ישראל לבבל, וזה מה שנקרא הגלות הראשונה, גלות בבל, הגלות הראשונה אחרי שעם ישראל חזר לארץ ישראל, והגלות הזאת, כמו שירמיהו ניבא, היא באמת הייתה 70 שנה. כמה שנים, כ-11 שנים, אחרי חורבן בית המקדש, נבוכדנצר אומר רבנו הארי הקדוש, שלא נחשוב שהיה איזה מלך פשוט וטיפש, באותה תקופה יש פסוק, חכמים הם על הערה, גם אצל המלכים ואנשים שהם גדולים בצד אומות העולם, הם היו חכמים גדולים מאוד מאוד. ואחד החכמים הגדולים ביותר זה היה נבוכדנצר, ואחריו במעלה, אומר רבנו אריה קדוש, היה המן הרשע. אנחנו חושבים שהמן היה איזה אדם פשוט, הוא בכלל לא היה אדם פשוט. ואני לא יודע אם נספיק היום, אבל אולי בשבוע הבא קצת נספר בעצם, עד איכן המן ראה. אם היה בדור שלנו צדיק שרואה בראיות הרוחניות של המן, אז כדאי להגיד את זה, היינו כולנו הולכים, נותנים לו פדיונות, שיתפלל עלינו, כי המן, אומר רבנו אריה הקדוש, ראה את כל אשר נעשה בעולם האצילות. ראייה אמיתית הוא ראה במה שנעשה בעולמות רוחניים מאוד גבוהים. אז נבוכדנצר שהוא הגלה את עם ישראל לבבל, הוא ידע מהנבואה, הוא ידע שיש נבואה, מירמיהו הנביא, שהגלות עומדת להסתיים אחרי 70 שנה. והוא תיקס עצה. הוא חשב בדעתו, מה אני יכול לעשות כדי למנוע בעצם לבטל את הגזרה של ה-70 שנה. להמשיך את זה, לאורך ימים. הוא רצה שעם ישראל יישאר בבבל לאורך ימים. מה הסיבה שנבוכדנצר חשוב לו כל כך, הוא שלט כמעט על כל העולם, מה אכפת לך מעם ישראל? אז יהיה לך פעם אחת פחות. מה אכפת לך? אז אומר, או מסביר רבנו ארי, שהגויים החכמים יודעים, הם יודעים שכל השפע והברכה שיש להם, זה בא מעם ישראל, מנשמות ישראל. איפה שיש יהודים, יש ברכה. נבוכדנצר ידע את זה. זו הטעות. היום מישהו סיפר לי, הוא נזכר מאיזושהי סיבה, אני לא יודע מה קרה לו, הוא קם בבוקר והוא נזכר בגלות ספרד, הלך וחיפש בספרים את כל הסיפור של גלות ספרד, את כל הגירוש ספרד. אז מי שמכיר קצת את ההיסטוריה, גירוש ספרד היה לפני כ-500 שנה, עד השנה של הגירוש, ספרד הייתה המעצמה הגדולה ביותר בעולם. באותה תקופה, ספרד היא למעשה מעצמה מספר אחת בעולם. ברגע שגירשו את היהודים, עד היום הזה, ספרד מדינה ענייה, ובקושי יכולה לעשות איזושהי פעולה בינלאומית. כל זה למה? חוץ מכדורגל, הם לא יודעים לעשות שום דבר, הספרדים. הם גירשו את היהודים, כל הברכה הסתלקה מהם. ונבוכדנצר שידע את זה, שכל הברכה היא באה מעם ישראל, אז הוא תיקס עצה. איך אני יכול לגרום שעם ישראל יישאר אצלי? התבטל ההבטחה של ה-70 שנה. ואז נבוכדנצר היה, כמו שאמרנו, אומר רבנו הארי הקדוש, הוא נקרא ראש הדדהבה בספר דניאל, ראש הזהב. ראש הזהב הכוונה שיש לו אחיזה במקום של חוכמות מאוד גבוהות, והוא ידע, חלק מהדברים שהוא ידע, הוא גם ידע את התורה בליקוטי מוהר"ן, ואת העולם נתן בליבם, וידע שכל העולם מתנהג על פי מה שקורה אצל הלב של עם ישראל, והוא רצה להכניע, את הלב של עם ישראל תחת השלטון שלו. באיזה אופן הוא יעשה את זה? באיזה אופן נבוכדנצר עכשיו יכול להכניע את הלבבות של עם ישראל תחתיו? אומרים חז"ל, זה כתוב, כל זה מובא בספר דניאל, שהוא תיקס עצה, ומה הייתה העצה שלו? הוא בנה פסל שגובהו 60 אמה. 60 אמה זה 30 מטר, זה בערך בניין של 10 אמות. הפסל הזה היה כולו מזהב, והוא ציווה לכל העמים שהיו תחת מלכותו, הוא ציווה לבוא ביום מיועד לאותו מקום, איפה שהוא בנה את הפסל, והוא ציווה על כל העמים. הוא אמר, אתם תשמעו תקיעה של חצוצרות, ברגע שיהיה תקיעה של חצוצרות, כולם חייבים להשתחוות לפסל. אומרת הגמרא במסכת מגילה, היה ניסיון מאוד גדול לעם ישראל בעניין הזה. כי עיקר כוונתו של נבוכדנצר זה לא היה שאר העמים, לא עניין אותו שאר העמים. מה שעניין אותו זה להכניע את עם ישראל תחת המלכות שלו ולהשאיר אותם לתמיד אצלו. באיזה אופן? אומרים חז"ל, עד כמה הגיעה חוכמתו של נבוכדנצר? עד איכן הוא הגיע? הוא אמר כזה דבר, ברגע שהם מפחדו ממני, והם מפחדו ממני יותר ממה שהם מפחדים מהקדוש ברוך הוא, אז אומר נבוכדנצר ידע, ממי שמפחדים אליו מתבטלים והוא המלך. המלכות האמיתית היא ממי שמפחדים ממנו. אם אדם מפחד מכלב, אז יש בחינה שהכלב שולט עליו. יש בחינה שעכשיו החיות שולטות על בני האדם. ונבוכדנצר שידע את הנקודה הזאת, כל הסיפור שהיה עם הפסל של, שהוא עשה, כל זה היה כדי להעמיד את עם ישראל בניסיון. אומרת הגמרא במסכת מגילה, שלכאורה, מה שהשתחוו לפסל, זה בכלל הלכות של דין של עבודה זרה. משתחווים לפסל זה עבודה זרה. אומרת הגמרא, לא, זה לא עבודה זרה. זה, את היסוד הזה אומרת הגמרא בשם רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אומר, עם ישראל לא נכשל בעבודה זרה בזה שהשתחוו לפסל. מדוע לא? מכיוון שלא הייתה להם שום כוונה לעם ישראל לעבוד עבודה זרה בזה שהם השתחוו לפסל. אלא כל הכישלון שלהם היה כישלון אחר לגמרי. מה הכישלון שלהם היה? הכישלון שלהם היה שהם פחדו מנבוכדנצר יותר ממה שהם פחדו מהקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר שזה נקרא יראות נפולות. שהיראה שלהם נפלה באופן כזה שהם פחדו מנבוכדנצר, כי הקדוש ברוך הוא, הצדיקים שבאותו דור אמרו לא להשתחוות, והם היו שלושה צדיקים שהיו עם עם ישראל, באותו מעמד, שקוראים להם חנניה, מישאל ועזריה, והם אמרו, אסור להשתחוות לפסל, זה הכל ניסיון משמיים לראות בעצם ממי אנחנו מפחדים יותר, מהקדוש ברוך הוא מנבוכדנצר, ברגע שהם, אבל עם ישראל לא יכל לעמוד בניסיון הזה, והוא נכשל בניסיון בזה שהוא השתחווה לפסל. וזה היה הניסיון הראשון של עם ישראל בזמן גלות בבל. השלושה שהיו איתם, שהיו חנניה, מישאל ועזריה, הם קיבלו על עצמם שלא להשתחוות לפסל. ולמרות שהם ידעו שהם מסתכנים בעצם במיטה, בהריגה, הם אמרו, ואף על פי כן, אנחנו מוכנים למסור את נפשנו. אבל בגלל שהיה פה איזו שאלה הלכתית, הייתה להם איזשהו ספק בהלכה, אם הם צריכים לעשות את זה או לא, הם הלכו לצדיק שהיה באותו הדור. מי היה הצדיק באותו הדור? היה הנביא יחזקאל. הנביא יחזקאל חי עם עם ישראל בתקופת בבל, הם הלכו לשאול אותו ואמרו לו, כבוד הרב, כבוד הנביא, אנחנו צריכים למסור את נפשנו או לא? אמר להם הנביא יחזקאל, אמר להם, תשמעו, אני לא יודע. אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. אז הייתה תקופה שהייתה נבואה בעם ישראל. היום, ששואלים שאלה, אחד הפוסקים, הוא צריך לפתוח ספרים, שוטים, שולחן ערוך. פעם, הנביא היה הולך ושאל את הקדוש ברוך הוא, מה ההלכה? מה האמת? הנביא יחזקאל הלך ושאל את הקדוש ברוך הוא. אמר לו, הם צריכים למסור את הנפש או לא? אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לו לנביא יחזקאל, לך תגיד להם שאני לא רוצה בכלל את המסירות נפש שלהם, כי הם לא מעניינים אותי בכלל, ואם הם ימסרו את הנפש, אני בכלל לא אשגיח עליהם, והם יישרפו בכבשן האש, ומבחינתי אין לי שום עניין בהם. הנביא יחזקאל שמע כזו נבואה קשה, הלך ואמר את זה, הוא חייב להגיד את זה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תגיד להם את זה. הוא הלך להגיד את זה לחנניה, מישאל ועזריה. אומרים חז"ל, שחנניה, מישאל ועזריה, הוא אמר להם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אתכם ולא רוצה את המסירות נפש שלכם. מאס בכם. אמרו חנניה, מישאל ועזריה, ואף על פי כן אנחנו מוסרים את הנפש. אומרים חז"ל דבר נורא, שבאמת הקדוש ברוך הוא כן רצה את המסירות נפש שלהם. אבל יש כזאת בחינה שגם הקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול מטעה את האדם ואומר לו, אני לא רוצה אותך. יש היום כזאת הנהגה, שלפעמים האדם מרגיש כאילו משמיים לא רוצים אותי. לא רוצים את התשובה שלי, לא עוזרים לי, הפוך, גם דוחים אותי. את צריך לדעת שזה רק ניסיון. כי אין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את האדם היהודי. אין מציאות כזאת. יש מציאות שנראה כאילו הקדוש ברוך הוא לא רוצה. ובאמת, מה ההצעה כנגד זה? כמו שאמרו חנניה, מישאל ועזריה. אמרו, הוא לא רוצה, אנחנו רוצים. אנחנו הולכים למסור את הנפש. מסרו את הנפש, באמת הם היחידים שלא השתחוו לפסל, ונבוכדנצר זרק אותם לכבשן האש, והקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים והם ניצלו. לא קרה להם שום דבר. והפוך, אחרי זה הוא הוציא אותם מכבשן האש, השתחווה להם, הוא אמר, אתם אנשים קדושים, אני רואה שהאלוקים שלכם גדול מכל האלוקים, והיה קידוש שם שמיים גדול מאוד. אבל עומדים מפה יסוד, יסוד מאוד מאוד גדול, שיש כזה דבר שמראים לאדם, מראים לאדם הנהגה משמיים, אנחנו לא רוצים אותך, אנחנו לא מעוניינים בך. אתה יכול ללכת הביתה, אתה רוצה, לך תעשה מה שאתה רוצה, זה היה גם הניסיון של אלישה בנבויה, אלישה בנבויה שמע, בת קול שאומרת לו, לכולם יש תשובה חוץ ממך, אתה כבר לא רוצים אותך בשמיים. אז כתוב בספרים, שאם אלישה בנבויה היה אומר באותו רגע, ואף על פי כן אני חוזר בתשובה, אז זה הדיבור הזה שהיה אומר, זה הייתה תשובה שלמה. הוא היה עושה כבר תשובה שלמה. כי יש כזה ניסיון שמראים לאדם, כאילו לא רוצים אותו, ואדם צריך להגיד, ואף על פי כן, ואף על פי כן, אין לי שום מציאות אחרת. כל המציאות שלי זה רק להתקרב אליך, להגיד את זה לקדוש ברוך הוא, ברגע שאדם אומר את זה, מיד מוחלים לו על כל עוונותיו. כי זה עצמו הניסיון של האדם. לא להתייאש שמראים לו ריחוק. אז עם ישראל נכשל, נכשל באותו ניסיון, ולמעשה, עכשיו צריך לתקן את זה. יותר אנחנו נראה איזה תיקון עשה אותו הדור. יותר נכון, ליתר דיוק, הבנים, הדור הבא, איזה תיקון הם עשו לזה. אבל אותו הדור טעה בזה. וצריך לדעת, יש כלל אצל הקדוש ברוך הוא, 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. כל דבר שעם ישראל עשה איזשהו טעות בעבר, צריך לתקן את זה. מתי היה התיקון השלם שכל הבחינה הזאת שפחדו והשתחוו לפסל? שתראו לפסל, וזה דבר פלא. הדבר הזה בדקנו קצת, בספרים ובספרי הגיאוגרפיה. הכל המאורע הזה שעם ישראל השתחווה לפסל, זה היה מקום שנקרא עמק דורה. עמק דורה זה היה אזור, זה אזור מאוד גדול בבבל, ושם היה את כל הניסיון וכל הכישלון של עם ישראל. איפה המקום הזה נמצא? עמק דורה עצמו, איפה הוא נמצא היום? איפה נמצא המקום הזה? המקום הזה נמצא בעיראק, כי בבל של אז זה עיראק של היום. המקום הזה, עמק דורה, זה אחד האזורים הגדולים ביותר של עיראק, ולפני, מתי זה היה? ב-91, לפני 22 שנה, קם מנהיג לכאורה חשוב בעיראק, מי שזוכר אותו, סדאם חוסם, ו... במשך כמה חודשים איים עלינו שהוא יזרוק עלינו טילים, ומי שזוכר את התקופה הזאת, פה היה פחד מאוד מאוד גדול. הרבה יותר ממה שהיו נזקים מהטילים, היו נזקים מהפחדים שהיו בעקבות הטילים. הפלא הגדול הוא שאותו מקום שסדאם חוסיין זרק עלינו את הטילים, אתם יודעים מאיזה מקום הוא זרק עלינו את הטילים? מעמק דורה. מאותו מקום שהעם ישראל השתחווה לפני 2,400 שנה, 400 שנה השתחוו לפסל ונכשלו בניסיון הפחד, מאותו מקום בדיוק התעורר הניסיון של הפחד של סדאם חוסיין. אבל לא רק זה, סדאם חוסיין בעצמו הכריז על עצמו, ומה ראינו את זה, בדקנו את זה, וראינו את זה שזה מפורש, סדאם חוסיין בעצמו הכריז על עצמו, והוא אמר, אתם יודעים מי אני? הוא אמר, אני גלגול של נבוכדנצר. על הטילים שהוא היה זורק עלינו, היה כתוב, השמות של הטילים היו נבוכדנצר אחד, אחר כך נבוכדנצר 2, מאותו מקום שעם ישראל, לפני 2,400 שנה, נכשל בניסיון הפחד, מאותו מקום בדיוק התעורר עלינו כל הניסיון, ואמנם אין לנו, עוד אף צדיק לא אמר שבוודאי הגלגול, אבל הוא עצמו הכריז על עצמו שהוא גלגול של נבוכדנצר. מאותו מקום, עם ישראל צריך לסגור את החשבונות, צריך לסגור את החשבון שהיה. אז זה היה הניסיון הראשון של עם ישראל בזמן גלות בבל. למעשה, עם ישראל לא עמד בניסיון הזה, כי כן השתחוו לפסל. עם ישראל השתחוו לפסל, לכן לא עמדו בניסיון הזה. עברו כ-50 שנה, ואז עלה לשלטון, בבל נמחקה מן העולם, בתקופה הזאת, בבל נמחקה מן העולם, עלו לשלטון פרס ומדי. פרס ומדי עלו לשלטון, ואז המלך שקיבל את השלטון הגדול על 127 מדינות אחשוורוש, פה מתחילה מגילת אסתר, עושה סעודה. עושה סעודה גדולה לכל העמים, להראות את גודל עושרו וכבודו, והסעודה הזאת נמשכה 180 יום, והיה בה הכל. כל מה שאדם היה רק רוצה באיזושהי סעודה, היה בסעודה הזאת. עד כדי כך שחזל אומרים שרק סעודתו של לוויתן, שתהיה לעתיד לבוא, תהיה יותר גדולה מהסעודה של אחשוורוש. כל כך גדולה הייתה הסעודה של אחשוורוש, מצד המאכלים, המשקאות, הפאר, והיופי שהיה שם. אומרת הגמרא במסכת מגילה, שכל סעודת אחשוורוש, שכל זה, פה מתחילה מגילת אסתר, למעשה כל זה עצה שאמן ואחשוורוש ביחד מתקסים. מה הייתה העצה? אמן בא לאחשוורוש ואומר לו, להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. אחשוורוש אומר לו, תראה, כל מי שניסה להתעסק עם האומה הזאת, נפגע. אמר לו אמן, וזה צריך קצת להסביר יותר לעומק, אמר לו אמן, יש עת רצון, והוא ראה דבר אמיתי, שעכשיו יש עת רצון, שאין השגחה על עם ישראל, שעכשיו באופן יחסי הוסרה השגחה מעל עם ישראל, אמר לו בגמרא כתוב, אלוקיהם של אלה ישן, בוא ונגזור עליהם את הגזרה. אמר לו אחשוורוש, אני מפחד להתעסק איתם. אמר, בוא נכשיל אותם. בוא נכשיל אותם בפריצות, במראות אסורים, במאכלות אסורים, והקדוש ברוך הוא אמר, אלוקיהם של אלה, כמו בילם, שונא זימה, ואז אנחנו נוכל לגזור עליהם את הגזרות. אמר אחשוורוש, מצוין, אמרת רעיון יפה, בוא נעשה סעודה ונכריח אותם לבוא. אמר לו אמן, לא, זה לא הייתה טובה. אם נעשה סעודה ונכריח את עם ישראל לבוא לסעודה, הוא גילה לו הלכה, יש הלכה. הלכה, אונס, רחמנה פטרי. מי שאנוס בדבר מסוים, הוא פטור מאונש, הוא אנוס, הוא לא אשם. אומר, אם אתה מכריח אותם לבוא לסעודה, הם אנוסים. תזמין אותם לסעודה. אל תכריח אותם לבוא לסעודה. אתה לא כופה עליהם לבוא לסעודה, אתה מזמין אותם. הם באים בבחירה. הוא אמר לו, אמן, הם יבואו. הם יבואו מגלל שהם יחששו לפגוע בכבוד המלכות, הם יבואו לפה, ואז נכשיל אותם בכל מה שאנחנו רוצים. אחשוורוש קיבל את ההצעה הזאת, וזה כל היסוד של סעודת אחשוורוש. כל סעודת אחשוורוש זה להכשיל את עם ישראל בכל מה ששייך בתוך הסעודה. אומרת הגמרא שמרדכי ידע את זה. מרדכי היה צדיק מאוד גדול, בעל רוח הקודש. הוא ידע את כל ההצעה וכל מה שהמן ואחשוורוש תקסו. מרדכי בא לעם ישראל שהיה בשושן, היו 18,000 יהודים בשושן, ומרדכי אמר להם, אל תלכו לסעודה. כל הסעודה הזאת נועדה להכשיל אתכם. אומרת הגמרא, היה ניסיון מאוד גדול לעם ישראל. ממי אנחנו מפחדים יותר? האם אנחנו מפחדים יותר מאחשוורוש, או שאנחנו מפחדים יותר ממרדכי? ממי צריך לפחד יותר? אז אומרת הגמרא, שלעם ישראל היה ניסיון מאוד גדול, פחדו מאחשוורוש יותר ממה שפחדו ממרדכי. וזו הייתה הטעות השנייה. זה הכישלון השני של פחד שעם ישראל נכשל בגלות בבל, שפחדו מאחשוורוש יותר ממה שפחדו ממרדכי. אחרי שרבי נחמן מברסלב נפטר, אז מי שהיה בעצם ממשיך דרכו זה היה רבי נתן, התלמיד שהיה הכי קרוב אליו, והיה תקופה שנמשכה 5 שנים, שהיה רדיפות אחרי רבי נתן, רדיפות שהוא היה בסכנת חיים כפשוטו, מסרו אותו לשלטונות הרוסים, הלשינו עליו, ומי שיודע מה זה תקופה, השלטונות הרוסים, אדרבה, אין להם שום בעיה, קצת כסף, קצת שוחד, מיד זורקים בן אדם לבית הסוהר, במקרה הטוב הוא מבלה שם כמה עשרות שנים. ובמקרה הפחות טוב הורגים אותו. ומסרו את רבי נתן לשלטונות. והיה השנה, אחרי, וזה היה לקראת כבר סוף התקופה של הרדיפה הגדולה, וכולם ידעו, גם אלה שרדפו אחרי רבי נתן, ידעו שהמסירות נפש של רבי נתן זה להגיע בראש השנה לאומן. באותה שנה חיכו לרבי נתן, כי חיפשו אותו, הוא ברח. אז חיכו לו שהוא יגיע לאומן כדי לעצור אותו ולזרוק אותו לכלא. וספק אם היה, ספק מה היה קורה מזה. ו- ואז באו אנשים ואמרו לרבי נתן, תלמידים של רבי נתן, אמרו לו, רבנו, השנה הזאת אל תיסע, אל תיסע לראש השנה לאומן. אתה תיסע בראש השנה הזאת לאומן, מי יודע מה, זה סכנת נפשות, זה ממש פיקוח נפש שאתה לא תיסע. ואז רבי נתן אמר את היסוד הגדול. הוא אמר, יותר ממה שאני מפחד מהרוטפים, אני מפחד מלא להיות בראש השנה אצל רבנו. אז זה נקרא, זה מה שרבי נתן הכניס את הנקודה הזאת, וזה התיקון בעצם של סעודת החשברוש. שעם ישראל פחד מהחשברוש יותר מאשר ממורדכי. הרבה פעמים יש לנו ניסיון, שאדם מתקרב בכל מיני בחינות לצדיק, אם זה לנסוע לאומן, או אחר כך לעשות כל מיני פעולות של התקרבות לצדיק. אדם מפחד, אדם יש לו פחדים. אז צריך לדעת שזה חלק מהתיקון. חלק מהתיקון זה ההתמודדות כנגד פחדים של התקרבות לצדיק. והבת של רבנו ראתה, הבת של רבנו קראו לה שרה, אז היא ראתה חלום. ובחלום היא ראתה, שהיא ראתה שיש את הבית כנסת ובית מדרש של רבנו, והדרך לשם מלאה בסכינים. מלאה בסכינים. אז היא לא ידעה מה לעשות, היא ידעה שהיא צריכה להגיע לשם, אבל זה עמדו אנשים עם סכינים. אז היא עשתה פסיעה אחת, ואותה פסיעה נפתחו הסכינים. אחר כך עשתה עוד פסיעה ועוד פעם נפתחו. אז כל פעם שהיא עשתה עושה פסיעה, נפתחו הסכינים. אחרי שהיא חלמה, זה היה כבר אחרי פטירת רבנו, אז היא סיפרה את החלום הזה לרבי נתן. אז רבי נתן אמר לה, זה הדרך לרבנו. הדרך לרבנו זה הפחדות. זה הפחדות של סכינים, זה הפחדות של מי יודע מה יקרה לך, וכל זה כדי לתקן את היראות הנפולות בתוכנו. וזה היה הניסיון של עם ישראל למעשה בסעודת אחשוורוש. כל הניסיון של עם ישראל זה היה להבין, אם מרדכי אומר לנו לא ללכת, אז זה לא משנה. אני יותר מפחד מה יהיה לי אם אני לא אשמע בקול מרדכי, ממה יקרה לי אם אני לא אשמע בקול אחשוורוש. זו מלחמה שתמיד יש בתוך לב האדם. ועם ישראל גם לא עמד בניסיון הזה. גם בניסיון הזה עם ישראל לא עמד והלך לסעודה של אחשוורוש. ואז בעצם הייתה כבר את הירידה שנקראת יראות נפולות. יראות נפולות זה נקרא, מה זה יראות נפולות? יראות נפולות זה נקרא לפחד מהעולם הזה יותר מאשר מפחד מהקדוש ברוך הוא. אומר, מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, ברגע שאנחנו נופלים ליראות נפולות, זה מוליד עוד דבר. זה, הנפש של האדם, החזון איש אומר, הנפש היא אחת. כשקורה איזשהו מהלך בכיוון מסוים, זה משפיע על כל הנפש. לכן דברים קשורים זה בזה. אומר רבי נתן, ברגע שעם ישראל נכשל בעניין של יראות נפולות, מיד מה שקרה, קרה לזה עוד דבר אחד, הם נפלו לאהבות נפולות. כי זה קשור זה בזה. כשאדם מפחד מהעולם הזה, אז אדם גם אוהב את העולם הזה. או, והפוך, וכשאדם אוהב את העולם הזה, הוא גם מפחד מהעולם הזה. הרבה פחדים. היום אנחנו רואים, בעוונותינו הרבים, יש המון המון כל מיני פחדים וחששות וחרדות לכל אדם. ולא יודעים מאיפה זה בא. לא יודעים, פתאום אדם קם בבוקר, ופתאום הוא מלא פחדים וחרדות. ולא יודעים מאיפה זה, מה השורש, מה המקור של הדבר הזה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שמאהבות נפולות, שאדם אוהב יותר מדי, מתחבר עם העולם הזה יותר מדי באהבה, זה גורם ומוליד בתוכו יראות נפולות. יראות נפולות זה חרדות, זה פחדים. פתאום נדמה לו כל מיני דמיונות וכן הלאה. אז זה משפיע זה על זה. מכיוון שעם ישראל נכשל בעירות נפולות, הם פחדו מהחשברוש והלכו לסעודה, בסעודה עצמה נכשלו בעוד דבר. ומה היה כישלון? צריך לדעת, עם ישראל לא עשה עבירה בסעודה. בסעודה היה הכשר, היה בדץ. כל הסעודה היה בדץ. הגמרא אומרת, לעשות כרצון איש ואיש, כתוב בתחילת המגילה, מי זה איש ואיש? אמן ומרדכי. שהמרדכי דאג שהכל יהיה אוכל כשר. יש דעה שהיה בעיה של יין נסך, אבל זה לא לפי כל הדעות. בפשטות, לפי דעת הגמרא, לא הייתה פה שום בעיה, הכל היה כשר. אבל אומרת הגמרא, זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, הם נהנו מסעודתו של אותו רשע. פירוש הדבר היה אוכל כשר, הכל היה בסדר, אבל היה בהפרדה, היה... זה כמו במסעדות סיניות, הכל בסדר, אבל הכל היה שם אווירה של הפקרות. וכשיש אווירה של הפקרות, אז קשה מאוד מאוד לאדם היהודי לא להיכשל בזה. כי בכל אופן יש לנו, לכל אדם יש בתוך הנפש את הבחינה של הפקרות. זה אחד הניסיונות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם הזה, והכישלון שלהם היה התחברות באהבה, להתחבר באהבה עם המקום. ברגע שהתחברו באהבה, לא עשו שם שום עבירה, עם ישראל. בסעודה עצמה לא עשו עבירה. אבל התחברו באהבה עם המקום הזה, ראו מה שראו, וקרה שם מה שקרה, וזה עורר את הכתרוג על עם ישראל. השתי הבחינות האלה, אחת הבחינה אחת זה העירות הנפולות, והדבר השני זה שנהנו מסעודתו של אחשוורוש, ובספר עזרא מובא עוד דבר, שהם לקחו להם נשים נוכריות. היה בגלות בבל, היה הרבה חתונות עם נשים נוכריות. שתי הבחינות האלה, הם גרמו לאהבות נפולות, עם ישראל נכשל באהבות נפולות, בעירות נפולות, וכל זה עורר את הדין, את הדין בשמיים. מי כתרג עלינו? אומרת הגמרא, שמי שכתרג עלינו זה נקרא קליפת אמן המלאק. יש אמן למטה, כנגדו יש את השר שלו למעלה. השר שלו למעלה זה המלאק. והמלאק אין לך, אומרת הגמרא במסכת מגילה, אין לך בא לשון הרע. וכתרוג על עם ישראל יותר גדול מאמן המלאק. מדוע? מכיוון שהוא יודע, אמן המלאק יודע לקטרג עלינו, יודע להצביע ולגלות את הצדדים שבהם אנחנו לא בסדר, שלא מתנהגים בסדר, לא מכוונים, לא חושבים בסדר, לא מכוונים לשם שמיים, ומעורר עלינו כתרוגים מאוד גדולים. ואז אמן הצליח לעורר למעלה את הכתרוג עלינו, וזה השתלשל למטה בגזרה מאוד מאוד קשה. והגזרה היא להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי, מנער ועד זקן, מטף ועד זקנה. למעשה הייתה גזירת שמד כללית על כל עם ישראל. לא להשאיר יהודי אחד בעולם. זו הייתה הגזירה. הגזירה הזאת יצאה חתומה בטבעת המלך. אגרות יצאו לכל מלכותו של אחשוורוש, שזה היה בכל העולם של אז, וכתוב, אומרת המגילה, וכל החתום בטבעת המלך אין להשיב. אנחנו צריכים לדעת שהמצב במגילה כתוב, והעיר שושן נבוכה. מה זה והעיר שושן נבוכה? אז זה שלוש מילים, אבל במדרש כתוב שהיה פחד נורא ואיום לעם ישראל. מדוע? מכיוון שכשיצאו הגזרות, שיצאו האגרות וחתומות בטבעת המלך להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי, בדרך הטבע לא ראו שום דרך של ישועה. מכיוון שאחשוורוש היה לו שלטון גמור מבחינת הגשמיות, מבחינת העולם הזה, הוא שלט לגמרי, עם ישראל היה חסר אונים לחלוטין, היו לגמרי נתונים בידי הכוח והרשות של אחשוורוש, וכל זה גרם להפיל פחד עצום ונורא. פעם שבתי, באחד השיחות שבתי, שאם אנחנו רוצים קצת להבין את ההרגשה שהיה לעם ישראל באותו הדור, זה ממש אותה הרגשה שהיה לעם ישראל במחנות ההשמדה, בגטאות של הנאצים עם מחשימם וזכרם. זה היה פחד נורא מאוד. ולא ראו שום דרך, לא ראו שום דרך טבעית איך לבטל את זה. ואז נפל ייאוש גדול מאוד על עם ישראל. ולא רק, לא רק שהאגרות גרמו את זה, אומר רבנו הרי הקדוש, שאמן היה בעל כוחות תומה כל כך גדולים, הוא היה מחשף מאוד גדול, היה זה בחינה של איזה ידיעה בכוחות התומה, ואומר רבנו הרי הקדוש, שאמן כיוון להמשיך על עם ישראל עוד, כמו שיש כוונות וייחודים בקדושה, יש תפילות שמשפיעות שפע טוב לעולם, רחמים וחסדים, כך יש גם, זה לעומת זה עשה אלוקים. גם בתומה יש אפשרות להמשיך כוחות תומה לעולם. אומר רבנו הרי, שהאמן כיוון להמשיך עננים, ולהפיל עצבות וייאוש נוראים על עם ישראל, לא רק שהמציאות עצמה גורמת לעצבות ולפחד כזה גדול, אלא האמן עוד המשיך את זה בכוחות רוחניים של תומה להפיל על עם ישראל, כדי שלא יוכלו לעשות שום דבר. אומר רבנו הרי הקדוש, לא הייתה לך עת צרה לעם ישראל כזמן הגזירה הזאת. מכיוון שהכל היה בעצם בנוי בצורה מאוד מתוכננת, מאוד מאוד חכמה, כדי להפיל את עם ישראל בכל המציאות הקשה והנוראית הזאת. ואז עם ישראל היה קשה לו מאוד להתעורר, להתחזק ולצאת מהמקום הזה. אומר רבנו הרי הקדוש, שכל מה שאמן ראה וכיוון, הכל היה אמת לאמיתה. הכל הוא צדק, רק בדבר אחד הוא טעה. הייתה לאמן טעות אחת, והטעות הזאת זה היה מרדכי. מה הייתה הטעות שלו? שהוא לא ידע מה הכוח של מרדכי. הוא לא ידע, עד כמה גבוה שורש נשמתו של מרדכי, שזה הוא לא היה, זה נקרא, אומר רבנו הרי הקדוש, שהוא לא היה בסוד שבירת הכלים, שזה דבר שאנחנו צריכים להסביר קצת ולהרחיב מה הכוונה לא היה בסוד שבירת הכלים, ולא היה בו שום בחינה מחטא אדם הראשון, ולכן כשיש צדיק כזה, הצדיק הזה מותר לו והוא יכול להתגרות בסתרא אחרא, והוא יכול להכניס כוח גדול כזה בעם ישראל שמכניע את כל היצר הרע. את זה המן לא ידע. רק את הנקודה הזאת הוא לא ידע. התוכנית שלו עבדה בצורה מאוד מאוד מושלמת, רק את הנקודה הזאת המן טעה בזה. ומה היה הכוח של מרדכי? מרדכי בעצמו, ודאי שהמן לא יכול לעשות לו שום דבר. אין לרשות לסתרא אחרא לגעת בצדיק כזה גדול כמו מרדכי. אבל זה לא הכוח של מרדכי. לא בזה מתבטא השלמות של הכוח של מרדכי. מה היה הכוח של מרדכי? הכוח של מרדכי היה שכתוב, ויצא מרדכי ברחובה של עיר. הוא יצא לעיר, מה הוא עשה? אומרים חז"ל, הוא הלך מבית כנסת לבית כנסת, מבית מדרש לבית מדרש, ומה הוא צעק? הוא צעק לעם ישראל צעקה אחת. מה הייתה הצעקה שהוא צעק לעם ישראל? אין שום יוש בעולם כלל. הוא הראשון שצעק, אין שום יוש בעולם כלל. הוא אמר להם, אתם רואים עכשיו, העיניים שלכם רואות מצב אבוד. אתם רואים שנגזרה גזרה ואי אפשר לעשות שום דבר. בא מרדכי וצעק. וצעק צעקה גדולה מאוד, והיזעק זעקה גדולה מאוד. מה הזעקה שהוא צעק? אין שום יוש בעולם כלל. הוא אמר להם, תדעו לכם. אני אומר לכם, אתם רואים שהכל אבוד. אתם רואים, המצב אבוד לגמרי. אבל תדעו לכם, שעה אחת של התבודדות. נעשה כולנו ביחד תיקון הכללי העולמי. נגיד ביחד כולנו, נתאסף בבתי כנסת, נגיד תיקון הכללי, נגיד תיקון חצות, נעשה שעה התבודדות, נלמד קצת תורה. אמר להם, תדעו לכם, ברגע אחד אפשר להמתיק את הכל. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, וזה היה הניסיון האחרון של עם ישראל בגלות בבל. כל הניסיונות עד עכשיו, הם לא עמדו בזה. הם לא עמדו בניסיון של הפסל של נבוכדנצר, לא בניסיון של הסעודת אחשוורוש, לא בניסיון של נשים, לקחו להם נשים זרות. בכל הניסיונות שהיו, עם ישראל לא עמד בניסיונות. אומר רבי נתן דבר גדול מאוד. אומר, כמה שאדם הולך, לא משנה באיזה דרכים שאדם הולך, תמיד הקדוש ברוך הוא מכין כבר את התיקון. אפילו אם האדם חלילה יעשה את הטעויות הכי גדולות בעולם, את העבירות הכי גדולות, ילך למקומות הכי, הכי קשים והכי נוראים בעולם. איפה שאדם יהודי מגיע, מיד כבר יש את התיקון שלו. רק מה? צריך כמובן לבחור בתיקון. אומר רבי נתן, שברגע שעם ישראל כל כך ירד וכל כך יידרדר, לאן שהוא יידרדר, וניתן לאמן את הכוח הזה לגזור את הגזרה, להשמיד, להרוג ולאבד, באותו רגע כבר היה מוכן התיקון של הכל. מה היה התיקון? מה היה התיקון? שיפול על עם ישראל כזה עצבות וייאוש, שהם לא רואים שום פתח ושום תקווה, ועכשיו יבוא מרדכי ויצעק, אין שום יוש בעולם כלל. אומר רבי נתן, ברגע שעם ישראל מקבל את הדיבור הזה של, של, של מרדכי, של מרדכי, ומאמין שבאמת אין שום יוש, ואז מה עושים? אם אני מאמין שאין שום יוש, אז אני הולך עכשיו להתפלל. אז אני רואה הכל אבוד, אבל אני הולך להתפלל, אני הולך לעשות שעה התבודדות, אני הולך להגיד תיקון הכללי, אני קם חצות, להגיד תיקון חצות. אומר רבי נתן, ברגע שעם ישראל זכה, ברגע שעם ישראל זכה לקבל את ההתחזקות הזאת שמרדכי היהודי חיזק אותם בתוך המציאות הזאת, הוא אומר, כל זה קרה ברגע אחד. באותו לילה שהמן הלך והכין את העץ, 50 אמה, לתלות, בלילה הוא נדדה שנת המלך, איזה מלך נדדה שנתו? המלך העליון נדדה שנתו, הוא התעורר, כביכול התעורר מהשינה, זה הכל מושגים בקבלה, הוא התעורר מהשינה, אז המלך, מלך מלכי המלכים התעורר מהשינה, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מה גרם לו להתעורר מהשינה? זה שעם ישראל שמע לקול מרדכי, והלך לבתי כנסת, והלך לבתי מדרשיות, ישבו על הרצפה, אמרו ביחד תיקון הכללי ותיקון חצות, ואחר כך למדו תורה, וכל זה ברגע אחד ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם הבסונם. אז מסביר על זה, מסביר על זה רבי נתן יסוד מאוד גדול. עד עכשיו הכל עם ישראל טעה, טעה וטעה וירד וקלקל, הכל הכל הכל. הגיע המצב שזהו, הכל אבוד, ובאותו רגע ששמעו את הצעקה, את הדיבור הזה של מרדכי, תתחזקו, כי ברגע אחד אפשר להפוך את הכל לטובה, זה היה הניסיון האחרון, ובזה שהם התחזקו בהתחזקות הזאת, אומר רבי נתן, את כל גלות בבל הם את הכל הפכו לטובה. וזה הם תקנו למעשה, הם תקנו למעשה את כל הטעויות שהיו עד הרגע הזה. אומר רבי נתן, זה דבר נורא מאוד. הוא אומר שלפני הגאולה, אנחנו עכשיו נמצאים, יש הגבלה מאוד גדולה לכל המציאות של גלות בבל ומגילת אסתר למציאות שלנו. למציאות שלנו יש לזה, יש לזה שייכות והגבלה מאוד גדולה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אחד הניסיונות של עם ישראל, של כולנו, לפני הגאולה הזה, עכשיו מראים לאדם באופן פרטי. אנחנו עוד לא יודעים מה הולך להיות בכלליות, אבל באופן פרטי מראים הרבה פעמים לאדם כביכול, לכאורה, תראה את המצב שלך. המצב שלך, אין לך סיכוי. במקום שבו אתה נמצא, אין לך סיכוי. אין סיכוי שאתה תוכל לעמוד על הרגליים מבחינת פרנסה. אין סיכוי שתמצא את הזיווג שלך. אין סיכוי שאתה תעשה תשובה. אין סיכוי שבכלל תהיה בן אדם. תראה איך אתה נראה בכלל. תסתכל על עצמך. אתה בכלל ספק בגדר של בן אדם. ומישהו בא אליי לפני כמה חודשים, והוא אמר לי, אחרי שהוא קצת התחזק בדברי רבנו, אז מה שפעם היצר הרע אמר לו, תגיד, אתה היית מוכן לחיות עם אחד כמוך? אתה, אם היו מציעים לך אחד כמוך שותף לדירה, היית מוכן? איך הקדוש ברוך הוא יכול לסבול אחד כמוך בכלל? אז לפני הגאולה יש את הניסיון הזה, שמראים לאדם, אומרים לו, תשמע, אתה כישלון הכי גדול בעולם. לא משנה בכלל מה, אתה כישלון הכי גדול בעולם. ובאותו רגע שאדם, אין שום יוש בעולם כלל. בשלושה שבועות הוא לא רוצה לעזוב אותי. זה לא רק השיעור, זה כל ה... תודה. אז אומר רבי נתן, דבר נפלא מאוד. אומר שרבנו, רבי נחמן מברסלב, כל זה היה פעם בסעודה שלישית. תודה רבה. זה היה פעם בסעודה שלישית, ורבי נחמן אמר קצת דיבורי תורה, ופתאום הוא תפס את הזקן שלו, ורבי נתן כותב את זה, הוא היה שם, רבי נתן כותב שהוא ראה, שהוא אומר עכשיו, שהוא תפס את זה בכזה, עם מבט כזה, ובכזאת עוצמה, כמעט תלש לעצמו את הזקן, רבנו, ואז הוא אמר את הדיבור הידוע, אין שום יוש בעולם כלל. אז אומר רבי נתן, והרגשתי באותו זמן שהוא אומר את הדיבור הזה לא רק לנו, אלא לכל הנשמות שחיות איתנו בדור הזה, ולכל הדורות עד ביאת משיח צדקנו. כשרבנו אמר את הדיבור הזה, אין שום יוש בעולם כלל, אז הרבה פעמים טועים בזה. אנשים מפרשים את זה בדרך טובה. הם אומרים, רבי נחמן היה מאוד חכם, היה אדם כזה רגיש, כמו פסיכולוג כזה, שמבין את לב האדם, והוא ראה שצריך לחזק את הנשמות. אז לכן הוא אמר, כאלה דיבורים של התחזקות, אין שום יוש בעולם כלל, והכל לטובה. אומר, מסביר רבי נתן, שזה ודאי שזה טעות מאוד גדולה ככה לפרש את הדברים. שרבנו אמר, אין שום יוש בעולם כלל, אומר רבי נתן, הוא ראה את זה, הוא ראה שזה הניסיון משורש העולמות. הוא ראה פה דברים רוחניים מאוד מאוד גבוהים. והוא ראה שלפני הגאולה יהיה מציאות כזאת, כי זה ידוע, זה כבר רבנו ארי הקדוש כותב, שלפני ביאת משיח צדקנו, שזה למעשה המציאות שלנו היום, באות לעולם הנשמות שהכי קשה לתקן אותן. אנחנו כולנו, אנחנו בעצם, זה נקרא הנשמות הכי בעייתיות מכל הדורות. השאירו אותנו לסוף, לדור האחרון. ולכן אנחנו רואים גם כמה קשיים יש בדור שלנו. אז אומר רבי נתן, מסביר רבי נתן, שרבנו ראה את כל זה, כי הצדיקים ידעו. לכן הגמרא כבר לפני 1800 שנה, כתוב בסוף מסכת סוטה, מה יהיה בדור של עקבתא דמשיחא, את כל הקשיים, כי שכל זה חז"ל ידעו מצד שורש הנשמות, ההנהגה הנסתרת של העולמות, שיהיה כזאת הנהגה קשה. ואז אומר, אז מסביר רבי נתן, שכל מה שרבנו אמר זה בא מצד ראייה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. הוא אמר, הוא גילה לנו סוד מאוד מאוד גדול. הוא אמר שהוא גילה לנו שכמו שלעם ישראל, ברגע שלפני שלנהפוך הוא אשר ישלטו הם היהודים בשונאים, וזה הרגע שלפני הגאולה, כי למעשה באותו לילה שהכל התהפך לטובה, זה היה זמן של גאולה. מדוע זה נקרא זמן של גאולה? כי מיד אחרי זה בנו את בית המקדש השני. כל זה היה הכנה לבניין בית המקדש השני. לכן אנחנו נמצאים עכשיו בהכנה לבית המקדש השלישי. אנחנו נמצאים בלילה הזה שנדדה שנת המלך. אז אומר, מסביר רבי נתן, שמשמיים זה לא שאנחנו באמת חלשים או אנחנו מבולבלים, לא. זה משמיים מעמידים אותנו בניסיון הזה. משמיים הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיונות שלכאורה אין לנו תקווה. לכל אחד לפי בחינתו, לפי איך שמנהיגים אותו, שנראה כביכול אין תקווה. והתיקון של זה, זה להאמין לצדיק שאומר לנו, תדע לך, אל תתפעל מזה ואל תתבלבל ממה שהעיניים שלך רואות. העיניים שלך רואות עכשיו, לכאורה, הכל חושך, אתה לא רואה מאיפה יבוא, תהיה הישועה, אם זה באופן פרטי על כל אחד מאיתנו, אם זה בכלליות על עם ישראל. אנחנו לא רואים מאיפה זה, מאיפה יבוא. אומר רבי נתן, תדע לך מה שרבנו אמר, אין שום יוש בעולם כלל. זה בא להגיד לנו שצריך ללכת עם הנקודה הזאת ולא להתפעל ולא להתבלבל מכל מה שקורה. לא משנה בכלל מה שקורה. עכשיו עוד מעט יראו לנו בתקשורת, איך זה קוראים לזה? תקשורת. יראו לנו כל מיני, כן, יראו לנו פצצות אטומיות, יראו לנו, תשמעו, יש כימי וחיזבאללה וחמאס, וזה, ובאמת מה אנחנו צריכים לעשות? שאנחנו כל פעם שיש פחדים בעולם, אז פעם, לפני הרבה שנים, שהיה מלחמת המפרץ, שהזכרנו קודם, אז למעשה כתוב בליקוטי מוהר"ן, שמה ממתיק גזירות ודינים? רבנו אומר, על ידי ריקודים ומחיאות כפיים, ממתיקים גזירות מעל עם ישראל. אז לפני שנים שזרקו את הטילים, שסדאם חוסיין זרק את הטילים, שהתיקון של הפסל, אז בישיבה בירושלים, בשוב ובנים, בעיר העתיקה, זה ברובע המוסלמי, אז תקנו בישיבה שכל פעם שיש אזעקה וזורקים טילים, לעלות על הגג של הישיבה ולרקוד. אז זה היה דבר מאוד מעניין ברובע המוסלמי. כל הרובע המוסלמי היה ריקודים. כל פעם שהיה אזעקה, הערבים רקדו מרוב שמחה, הם היו בטוחים שזהו. עכשיו סדאם רוצה ללכת לגמור את היהודים. הם רקדו מרוב שמחה, בישיבה רקדו כדי להמתיק דינים, יצא שכל הרובע המוסלמי זה היה ריקודים בכל אזעקה. אז העומק הנקודה היא, הנקודה העמוקה זה, שאנחנו צריכים לדעת לא להתפעל משום דבר. זה צריך לדעת ברגע אחד, הקדוש ברוך הוא הופך את הכל לטובה, כל מה שהוא רוצה, אם זה בכלליות, אם זה בפרטיות. בכלליות עם ישראל ובפרטיות על כל אחד מאיתנו, אנחנו צריכים לדעת לא להתפעל משום דבר, וכל זה, איך אנחנו יכולים לקבל את הכוח הזה? מאיפה אנחנו יכולים להמשיך על עצמנו כזה כוח לא להתפעל, לא להתבלבל משום דבר? אומר רבי נתן, זה רק בכוח של הצדיק. ברגע שאנחנו מחוברים, מקושרים עם הצדיק, הוא נותן לנו את הכוח הזה. כשאדם מתקרב, אחד הבחינות שזה נקרא של התקרבות לצדיק, זה שהצדיק ממשיך לנו שכל ודעת אחרת לגמרי. הוא ממשיך לנו נשמה חדשה. פתאום האדם מתחיל להסתכל על כל הדברים בכלל אחרת לגמרי. בכלל לא מטריד אותנו מה שמספרים, כי האדם שיש לו אמונה, הוא הולך בהתחברות עם הקדוש ברוך הוא, הוא רואה ממילא. לא צריך להגיד לו, זה לא צריך עכשיו להגיד לו איזה תורות, לגלות לו השגות. הוא רואה איך שזה הכל תיאטרון. כי באדם שהולך לעשות התבודדות, אדם שנוהג לדבר עם הקדוש ברוך הוא כל כך רואה את הצחוק של העולם. כי זה חודש אדר, עכשיו ביום ראשון זה ראש חודש אדר, וחודש אדר זה עוד נושא שצריך לדבר עליו, זה נקרא סוד השחוק. ככה כתוב בספר היצירה. שהסוד של השחוק זה חודש אדר. זה נקרא יושב בשמיים ישחק למו, ואז ימלא שחוק פינו. אז הבחינה הזאת שאדם מגלה את האמת, שפתאום האדם רואה, מה, הקדוש ברוך הוא מעניק פה את הכל, הקדוש ברוך הוא עושה פה את הכל. אז כל זה פתאום הוא רואה את ההצגה. אז מה נשאר לעשות מההצגה? אז רק נשאר לצחוק. זה נקרא סוד הצחוק. זה לא צחוק, זה שחוק. צריך להבין את ההבדל בין צחוק לשחוק. אז זה הסוד של אז ימלא שחוק פינו, שאדם רואה את האמת. ואז העבודה שלנו היום, שאנחנו עדיין נמצאים עדיין בתוך הנהגה של הסתרת פנים, ובאמת יש לנו הרבה קשיים והרבה ניסיונות, וכל פעם מתעוררים מתעלינו פחדים וכבדויות ועצבויות מכל מיני כיוונים, אז אנחנו צריכים לדעת שכל פעם שאדם נכנס לפחדים, אז בדרך כלל דרך העולם היום זה ללכת לפסיכולוג, ללכת לפסיכיאטר. ברוך השם, יש היום תעשיית התרופות של הרגיונים למיניהם מאוד מאוד מפותחת, כמעט כולם צריכים לקחת תרופות הרגעה, או לעשן עשבים, או לקחת תרופות הרגעה, אחד מהשניים, אז במקרה הטוב. אני צריך לדעת שרבי נחמן מברסלב אומר עוד עצה, עוד עצה, לך תדבר עם השם. לך תדבר עם השם, לך תגיד לשם, השם, תראה לי את המלכות שלך, תגלה לי אותך. אני יודע שאתה נקרא כל מסתתר בכל יום, אתה רק מסתתר, אבל אתה רוצה שאני אחפש אותך, אתה רוצה שאני אגלה אותך. ואז האדם מקבל את האור הזה, את ההשגה הזאת, שתתגלה לעתיד לבוא, שנקרא אז עם עלי שחוק פינו. וזה גם הולך בכלליות על מה שקורה, וגם הולך בפרטיות. כשהאדם מגלה את ההנהגה ואת המלכות של הקדוש ברוך הוא בתוך החיים הפרטיים שלו, אז רבנו אומר דבר נפלא. הוא אומר שיכול להיות שאדם נמצא בתוך העולם הזה, ולמעשה הוא בגן עדן. ויכול להיות בעולם הזה הוא בגיהנום. זה הכל לפי מה שקורה בתוך האדם. איך שאנחנו מקבלים את כל הדברים, איך שאנחנו זוכרים שזה יאיר לנו בתוכנו, זה בעצם כל המציאות שלנו. ברגע שאנחנו זוכרים להאיר בתוכנו את האמונה הזאת, אז כל המציאות שלנו משתנית. לקבל את האור הזה, זה היום, בתקופה שלנו, זה בעיקר על ידי הצדיק. הצדיק, רבנו אמר, כל מה שבאתי לעולם זה לתקן את הלב. לכן ברסלב זה נקרא לב בשר. זה אותיות לב בשר. רבנו אמר, רק תנו לי את לבכם והוליך אתכם בדרך חדשה. לאדם יכול להיות בשיא ההסתרות, ובתוך זה הוא יכול להיות בגן עדן. נדוע, מכיוון שהוא רואה. הוא רואה את החסדים של הקדוש ברוך הוא, מרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא, וזה ממתיק את הכל. אז עכשיו, רק נגיד את עוד דבר אחד לסיום, זה שאמרנו שב-1991, תשנ"א, אז היה את כל הסיפור של מלחמת המפרץ, וזה היה תיקון להשתחוו לפסל. אבל פחדו גם מאמן ואחשוורוש. עכשיו צריך לתקן גם את זה. צריך לתקן את זה. אז הלכנו ואמרנו, איפה יהיה התיקון של זה? חיפשנו את זה. כל מה שאנחנו עכשיו אומרים, אנחנו אומרים את זה על דרך האפשר. אין לנו שום ראייה מוכרחת שזה אמת, רק קצת זה נראה ככה. נראה דבר מתוך דבר. ביקשתי מידי טוב שלי שנמצא בעולם המחשבים, אמרתי לו, תשמע, תעשה לי טובה, תוציא לי חומר על הלחמניג'אן. תוציא לי חומר, מעניין אותי לראות, הקליפה הזאת באה אני לא יודע איזה ייצור, רציתי להגיד בן אדם, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לו בן אדם. הוא קם בבוקר, וכל העניין שלו זה רק להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. זה לא רגיל. אדם שכל המציאות שלו זה רק להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי, זה לא אדם רגיל. ואז הסתבר כמה דברים מעניינים לגבי הטיפוס הזה, הייצור הזה. דבר ראשון, זה אני לא ידעתי. כל מה שאני אומר, זה הכל, ראינו, זה כתוב, שבשעה שהיטלר ימח שמו וזכרו עלה לשלטון, למעשה, אחת המדינות שהכי התחברה עם היטלר, זה היה תא פרס. שימו לב, ההיסטוריה של העולם לא מזכירה בכלל את השם איראן. כל ספרי ההיסטוריה, איך קוראים למדינה הזאת? פרס. איפה נולד בכלל השם איראן? מאיפה ירד בכלל השם לעולם איראן? אז בדקנו את זה. מסתבר שפרס כל כך הזדהו והתחברו עם היטלר, ימח שמו וזכרו, שהיה בפרס, היה כזה דיבור, כזה, היו קרוזים לזה, וכך היה העולם שהפרסים היו מדברים, אמרו, אללה למעלה והיטלר למטה. הם ראו את היטלר ממש משיח השם. הם חשבו שהוא בא לגאול את העולם. הם שלחו אליו את השגריר, שגריר פרס בגרמניה, זה היה ב-1935, ושגריר פרס בגרמניה אמר להיטלר, הוא אמר לו, אנחנו מעריצים אתכם, אנחנו, הכל התורה שלך, הכל זה אנחנו, אנחנו מזדהים איתכם לגמרי. אמר, אנחנו רוצים להתחבר איתכם. אמר לו היטלר, ימח שמו וזכרו, אמר לו, אם כך, כדי שאנחנו נתחבר ונתקלל ביחד, אז תשנו את השם של המדינה שלכם. אז אמר לו, אנחנו מקבלים על עצמנו, תן לנו אתה את השם. אמר, תקראו על השם שלנו. הרי איך הם קראו לעצמם? הגזע הארי. מה זה ארי? ארי בגרמנית זה עליון, זה הגזע העליון. הקליפה הזאת עוד אחזו את עצמם כהגזע העליון, האנשים הכי שפילים בעולם. אמר לו היטלר, תיקראו על שמנו. איראן זה על שם הגזע הארי, ומי נתן להם את השם הזה? היטלר ימח שמו וזכרו. לכן כל המורשה וכל הכוח של קליפת עמלק, שזה הנאצים ימח שמם ודאי היה עמלק, הכל עכשיו עבר לאיראן. הכל עבר לאיראן, איראן זה על שמם של הגרמנים, מתוך ההתחברות עם הגרמנים. והדבר האחרון, המפתיע הוא, שאחמדינג'אד שינה את השם שלו. הוא לא נולד בשם הזה. הוא נולד בשם אמן. אמני ג'אן, והיו קוראים לו, שהיה ילד קטן וחמוד, קראו לו אמני. אמן הקטן, אמן, ככה היו קוראים לו, אנחנו בדקנו את כל זה, את הפרטים האלה, קראו לו אמן, וזה, עכשיו אחרי כל זה, רק נוסיף את הפרט האחרון, שכל האזור של טהרן, שזה הבירה שלהם, והכורים הגרעינים שהם מקימים, כל זה באזור מלכות, זה באזור שושן. ניסינו להגיע למקום מדויק, איפה בדיוק שושן, לא ידוע בדיוק את המקום המדויק של שושן. מה? זה לא ידוע בדיוק, בצורה מדויקת לגמרי זה לא ידוע, על כל פנים זה באותו אזור של טהרן ושל הכורים הגרעינים. אנחנו רואים... מה? מה שלחו? אה, וקראו לזה אסתר? עוד השלמה של הדבר. אז עכשיו אנחנו רואים איך הכל חוזר. הכל חוזר על עצמו, וכמו שאז זכו עם ישראל להתחזק בכזאת התחזקות נפלאה, שזה כתוב, הגמרא והמדרש מספרים שעם ישראל באותו לילה שיצאו האגרות להשמיד, להרוג ולאבד, המרדכי בא וחיזק אותם, לקח אותם לבתי כנסת, לבתי מדרשות. באותו לילה כתוב, ונדדה שנת המלך, והתקיים באותו לילה, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים בשונאיהם. הכל התהפך לטובה. אומר רבי נתן, כל היה בזכות זה שהם לא התייאשו. לא התייאשו ולא לא התבלבלו ולא פחדו. ואת כל זה, זה הניסיון שלנו עכשיו. עכשיו אנחנו צריכים לדעת, זה הניסיון שלנו, לא להתבלבל משום דבר, לא לפחד משום דבר, לדעת שבאמת הוא מלכותו בכל משלה, שהקדוש ברוך הוא באמת אין שום מנהיגות אחרת, אין שום כוח אחר בעולם, זה על ידי התפילה, ההתבודדות, הדיבורים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם נראה את הגאולה באה ברחמים וחסדים.